עוד רוצה להגיד משהו, כן? כן, אז ציפי אומרת, את עושה קפיצה כאן, את אומרת, את התיאור שלו על סבל אני יכולה לאמת, אבל את שאר הדברים אני לא יכולה לאמת, ואת אומרת לי עכשיו תאמיני בגלל שאת זה את מאמינה, אז בעצם את מזמינה אותי להאמין אמונה שהיא עיוורת. ואנחנו אומרים, כן, יש פה הזמנה להאמין, אבל לא אמונה עיוורת. וזה הבדל חשוב. זה הזמנה להאמין. אבל עכשיו אנחנו אומרים, עכשיו בואי תבדקי אם זה נכון. עד עכשיו נתנו לך מוטיבציה ללכת לכיוון הזה, כי פה נשמע אמת. נשמע אמת, אבל את עוד לא יודעת שאמת. בלי שישמע לך אמת, אפילו לא תתחילי ללכת לכיוון הזה. אפילו לא יעניין אותך בכלל. אנשים אומרים כל מיני דברים ואת לא הולכת לשם. אז עכשיו זה מזמין אותך כי זה מהדהד לך נכון. עכשיו הוא מתחיל לדבר על דברים שאת עוד לא יכולה לאמת, אבל הוא נותן לך דרכים לברר אותם. כל הלימוד והתרגול והלוגיקה. יש לנו 18 קורסים בדיוק לקחת אותך מהנקודה הזאת אל הנקודה שבה את תוכלי לאמת אותם. על ידי הלוגיקה שלך, על ידי ההתנסות המדיטטיבית שלך, ואנחנו מזמינים, הבודה מזמין אנשים. בקורס 4 אנחנו מדברים על זה הרבה, פה אין לנו הרבה זמן. הוא מזמין אנשים להטיל ספק ולברר את הספק. ונותן לך דרכים איך לברר את הספק. תבחני אותי, הוא אומר, אל תקחי מה שאני אומר באופן עיוור. תבחני את מה שאני אומר. עכשיו את חייבת ללכת ולבחון ולסלק את הספק, כי אם לא תעשי את זה את תמותי. את חייבת לעשות את העבודה. ונכון שאמונה עיוורת, בגלל שמישהו אומר לי, זה לא פותר את הבעיה הקיומית שלי, זה לא עוזר. זה נותן לי כיוון להסתכל בו, אבל זה לא מספיק. עכשיו אני צריכה לאשש את הדברים האלה, לבדוק אותם בעצמי, בהתנסות שלי, בלוגיקה שלי, במדיטציה שלי, בתרגול שלי, ולראות שהם נכונים, רק אז הם יעבדו בשבילי. וזאת ההזמנה. התיאור של הסבל הוא ההזמנה של הבודה. בואי, בואי אני אקח אותך לארץ לא נודעת, ואת... לאט לאט תסירי את המעט מעל עינייך ותוכלי לראות בעצמך. כן.
אז
כאן
אני מבינה
שהאמת
היא
שמחת
ברמת הנדפות של החוויה האישית. אם אני חבילה את זה, אני יכול לדעת מה קורה עם כל האידאות המעלות של החוויה שאנחנו רק
יכולים לשאוף את זה? כן. בעצם ארי ענה לך קצת. הוא אמר, יש דברים שאת יכולה לחוות באופן ישיר, ואז אף אחד כבר לא יכול להגיד לך שהם לא נכונים, כי את חווית. יש דברים שאת עוד כרגע לא יכולה לחוות באופן ישיר, שהם בגדר מציאות חבויה או חבויה ביותר, אז את לא יכולה בחושייך לחוות אותם. אבל אני יכולה להוליך אותך ביד, לכך שתקישי באופן לוגי שיש סיכוי שהם נכונים, בגלל הלוגיקה שלך. לכן החשיבות של לוגיקה בודיסטית. זה כמו בדוגמה שנתתי, שאת יושבת בחדר סגור ואטום, ואת שומעת את הגשם מתדפק על הגג, ואני אומרת לך, סביר שיש עננים ואת תסכימי איתי, למרות שאת לא רואה באופן ישיר עננים. זה בדיוק הרעיון, וזה גם עונה לשאלה שלך. הרעיון של לוגיקה בודיסטית הוא לקחת אותנו אל המקום שכרגע עוד אין לנו יכולת לחוות באופן ישיר, אז אנחנו נתחיל לחוות אותו על ידי ג'פק סמה, על ידי ההסק ההגיוני, התפיסה שהיא תקפה בגלל שההיגיון היה טוב. ובעקבות זה, אחר כך אני אתחיל להסתכל בכיוון שקודם בכלל לא הסתכלתי אליו, כי ההיגיון אמר לי שצריכים להיות עננים. עכשיו אני אולי אצא החוצה ואסתכל ואני אבחר שיש עננים. זה התפקיד.
של דברי הבודה ושל הלוגיקה שבעזרתה אנו בוחנים אותם.
זה לקחת אותנו אל הכיוון שכרגע אנחנו לא מסוגלים עוד ללכת אליו בעצמנו. זה מה שמורה עושה, הוא לוקח אותנו אל מקום שכרגע לבד אנחנו לא יכולים להגיע אליו. זה מה שהבודה עושה. נחזור רגע למאסטר דארמה קירטי. מאסטר דארמה קירטי כותב באור שנקרא פרמנה, או צמא, על ספרו של מאסטר דיגנאגה שקדם לו בכמה מאות שנים, ושהוא כתב את הספר הלוגי הבודיסטי המפורסם הראשון, שנקרא
צמא קונטו, או
האוסף על הלוגיקה. וכשמאסטר דיגנאגה פותח את ספרו, אתם זוכרים, בכל ספר בודיסטי יש משפט פותח שהוא הקדשה. מקדישים או לבודיסטוות אליכם או משהו כזה. אז הוא מקדיש, הוא כותב שם את המשפט הפותח, וזה המשפט הפותח. חזרו אחריי, צמא, גיופה, דולה, פנשפה, טנפת, דשק, קיובלה, צ'קצלו. עוד פעם, צמא, גיופה, ג'ולה פנשפה, טנפת, דשק, קיובלה, צ'קצלו. אז זה פקידת המחבר, דיגנאגה קד. למי הוא קד? הוא מתחיל בצמא גיורפה. צמא זה המילה צמא שהייתה לנו קודם? צמא פרמנת, תפיסה נכונה. גיורפה זה מי שהפך. צמר גיורפה זה מי שהפך לכפיסה נכונה. המילים האחרונות פה, צ'ק צלו, שלושה עברות האחרונות, זה אני קד. הוא פונה לבודה. הוא מדבר על הבודה כאן. אבל הוא קד לבודה. אז אני קד, למי? למי שהוא צמר גיורפה, מישהו שהוא הפך לתפיסה נכונה. לא שיש לו תפיסה נכונה, הוא עצמו האמת. הוא הפך לאמיתי. הוא האמת. הוא מימוש של האמת. זה הבודה. אחר כך כתוב פה דרולה פנשפה. דרו זה הברואים. דרולה זה לברואים. פנשפה זה מי שחפץ לעזור לברואים. אז זה הבודה, מי שחמלתו גדולה. כל מעשיו זה מכוונים לעזור לברואים. אחר כך כתוב טנפה. טנפה זה המורה. כשאומרים המורה זה הבודה. זה מציין את האספקט שלו שהוא מלמד אותנו. בחמלתו הגדולה הוא מלמד אותנו איך לצאת מסבל. דשק, דה זה עונג, שק זה הלך, מי שהלך לעונג. אז זה האספקט של הבודה שהוא הגיע לעונג. וקיוב זה מגן, הוא מגן עלינו, כמו בשלושת הילומים באופן הזה. קיובלה, צ'ק צלו. אז בעברית אנחנו תרגמנו את הפסוק הזה. קידתי לזה שהפך אמיתי, אשר משאלתו לעזור לברואים, למורה, למי שלעונג הלך, למגן. אז אני אגיד עוד פעם. כי דתי לזה שהפך אמיתי, אשר משאלתו לעזור לברואים, למורה, למי שלעונג הלך, למגן. אז הבודה מכונה כאן מי שהפך אמיתי. אז הבודה לא מתבייש. הבודה לא מתבייש לדבר איתנו על הגיהנום למשל, או על הרוחות הרעבות, או על הסבל בכל היקומים האלה. דברים שאנחנו עוד לא יכולים לראות. ואנשים לא אוהבים לשמוע את זה. הלמות בדרך כלל לא מלמדים את הדברים האלה, כן. א', לא יכולים לאמת את זה כרגע, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, וב', זה מדפרס. אנשים לא רוצים לשמוע מה שמדפרס, אבל אם זה נכון, אולי עדיף שאני אשמע על זה. למעשה זה די משחרר אם אני מוכנה לשמוע אמת, כי אז אני יכולה לעשות משהו עוד עוד זה. אם זה נכון, ואם זה מצפה מאחורי הפינה, ואם אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות, אז זה יתקוף אותי לפני שאני אוכל לעשות משהו, נכון? אני פה לשם לפני שאני אוכל לעשות משהו. אז בחמלתו הגדולה הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת וכל האמת. והתחושה של אנשים שפגשו את הסבל, שהתיאור הזה הוא כל כך נאמן לחוויה שלהם, היא זו ש... מביאה אותם אל הלימוד הזה. ואנחנו לפעמים אומרים, צריך את החוויה הזאת שתאיר אותנו אל הלימוד. אם יש לנו מזל, היא קוראת לנו ולא הורגת אותנו. אז רק כמה מילים על המשפט הזה. משפט מאוד מאוד חשוב. אז מה כתוב כאן? כתוב פה אדם שהפך אמיתי, על זה דיברנו. כתוב פה שמשלטו לעזור לברואים, זאת אומרת שהוא דואג לברואים באופן אולטימטיבי. כל הזמן, כל מה שבודה עושה, כל הדברים שהוא אומר וכל הדברים שהוא פועל, זה כדי להוציא אותנו מן הבורות ומן החשיכה ומן הסבב. בגלל החמלה הגדולה שלו, הוא הולך והוא מלמד אותנו את הדברים. הוא טורח לשלוח אלינו מורים שילמדו אותנו את הדברים האלה. אז הוא המורה, חמלתו מתבטאת בזה שהוא מורה, שהוא מלמד אותנו את הדרך לצאת. נאמר גם שהוא הגיע אל העונג בעצמו, אבל הוא לא מסתפק בעונג לעצמו, הוא הולך ומלמד. הוא לא יושב לו שם בגן עדן שלו, כמו אלה שהגיעו לנרוונה הנחותה חלילה, ויושבים שם ומתענגים ועוזבים אותנו כאן לסבול. לא, הוא בא אלינו ללמד. ובזה הוא גם יכול להגן עלינו. הוא מגן עלינו. איך הוא מגן עלינו? הלימוד שלו, שדרך ריקות וקרמה עובדים יחד ליצור את עולמנו, אלה מגינים אלינו, כי עכשיו אנחנו מפסיקים לצבור זרעים של סבל ומתחילים לזרוע זרעים של עושר. אז לישות הזאת, הישות הנשגבה הזאת, נסתר דגנגה כתקידה, וזה נשמע לנו לפעמים כהגזמה, כי אנחנו כל כך רחוקים מהמקום המדהים הזה, נשמע לנו איך מישהו יכול לדאוג לכל האחרים יותר מאשר לעצמו, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שהוא בא ומקריב את עצמו ומלמד שוב ושוב, אפילו אם אנשים מתקיפים או מתנגדים, או אפילו אם מוציאים את דיבתו, וכל הדברים האלה קראו לבודה בחייו, הבודה ההיסטורי קראו לו בחייו. אנשים הוציאו את דיבתו וניסו להתנקש בחייו, כל זה קרה, תלמידים שלו. אנחנו אומרים שזה לגמרי אפשרי להגיע למקום הזה של בודיצ'יטה, של שאיפה להגיע להערה ולהיות ככה, איפה שהרצון הזה לעזור לבואים גובר על כל אינטרס אחר שיש לנו בשביל עצמנו. כמה זמן ייקח לנו להגיע לשם? אדם שלא על הדרך הטנטרית, גם אם הוא השיג בודיצ'יטה, את הרצון המדרבן הזה, הבלתי פוסק הזה, הבלתי נשלט יותר, שהשתלט על התודעה שלו, להגיע להערה כדי לעזור לכל הברואים, זה מאוד קשה לעבור מכאן לשם, ממקום שאני עסוקה בעצמי ומותנית בצורה כל כך שפלה, הייתי אומרת, למקום כל כך נשגב, לעומתו אנחנו שפלים. זה מרגיש לנו מאוד לא טבעי, אנשים יגידו, זה לא אנושי, ומתכוונים, זה לא הטבע שלה. אז אנשים באים ומתנגדים לדברים האלה, זה לא נשמע אפשרי, לא אפשרי. כי אתה אומר שאם אתה תגיע לחמלה הענקית הזאת, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן, הרבה עידנים, אז על מה אתה מדבר? מי זה יהיה בעידנים האלה? במיוחד אנשים שלא מאמינים בגלגולים. עוד 300,000 עידנים אני אגיע למקום הזה, זה לא עובד בשבילי. אז פה הוא נכנס לפולמוס עם אנשים שלא מאמינים בגלגולים, כי אם אתה לא על הדרך הטנטרית, ואם אתה לא מאמין בגלגולים, ואם התהליך הזה צריך לקחת גלגולים, אז הוא לא עובד, אז הוא לא אפשרי, נכון? אז אנשים יכולים להגיד, אתה מגזים? זה לא אפשרי. אי אפשר במהלך חיים אחד לעבור מהצורה המטופשת הזאת שקיבלנו לצורה הנשגבת של הבודה. אז פה דגנגה, אני לא מכיר תהיה פרשם, בעקבותיו נכנסים לפולמוס עם אנשים ומאים, כן, אני אוכיח לך שיש גלגולים. אני אוכיח לך בדרך לוגית. אז פה זה מופיע בצורת פולמוס עם האסכולה הודית קדומה, לא בודיסטית, שנקראים צ'רווקה. צ'רווקה. הם יוצאי דופן בין ההודים הקדומים, מכיוון שכל ההודים הקדומים פחות או יותר האמינו בגלגולים, ועד היום מאמינים, הם היו אסכולה שלא האמינה בגלגולים. אז האסכולה הזאת אומרת, מה אתם מדברים איתי על גלגולים? אדם מת, תנסה לדבר על הגבייה הזאת, יכול לדבר הרבה זמן, אין לי מי לדבר, נגמר, מת, הלך, נגמר. אז פה נכנס ההוכחה הזאת, ואנחנו נעשה אותה מחר, אבל...
מה שעוד מסתתר במשפט הפתיחה של מאסטר דגנגה,
זה שיש כאן רמיזה לזה שהבודה הוא כל יודע. אם הוא בא לעזור לכל היצורים וללמד את כל היצורים, אז כל יצור צריך לימוד אחר ורמה אחרת וצורה אחרת של עזרה, והבודה יודע איך להגיע אליהם, אבל הוא כל יודע. ואז נכנסת כל השאלה הזאת של מה זה ידע כל, מה זה נקרא שיש לבודה ידע כל. אז מה זה ידע כל? זה יודע את כל הטבלה של מנדלייב ויודע בדיוק כשהוא נוגע כמה אטומי פחמן יש לו וכמה אטומי מימן יש פה וכל הדברים האלה. גם. אבל אז זה נראה לנו, אוי, אז הוא נורא עסוק, הוא כל הזמן מחשב את הפחמנים והמימנים בכל מקום. יש לו גם את הידע הזה, אבל זה לא מה שמעניין את הבודה, כי הבודה אמר, כל מה שבאתי ללמד זה איך להוציא אתכם מסבל. ובאו ושאלו אותו שאלות על צבע הציפורניים של התרנגולת בצד השני של פלוטו, ועל שאלות כאלה הוא צירב לענות, כי זה לא מועיל לאף אחד. הוא פשוט שתק, יש רשימה של שאלות שעליהן הבודה שתק. הוא אומר, כל מה שאני בא זה להוציא אותך מהסבל שלך, והשאלות האלה... אני לא עונה, לא נכנס לשם. אז ידע כל מה זה, זה לא להכיר שם של כל אבן בתחתית האוקיינוס, ככה כתוב בכתובים. זה לא להכיר את המקום של כל אבן בתחתית האוקיינוס. זה לדעת איך להביא אנשים לאושר. אז הידע כל זה לדעת מה נכון ומה לא נכון. מה מביא אושר ומה מביא סבל. מה מוציא מסבל ומה מייצר אושר. וזה מה שעושה את הבודה ליודע הכל, בגלל שהוא מבין היטב, היטב, את המנגנון הזה של לצאת מסבל ויצא אושר. אתם זוכרים, דיברנו קצת על המניפסטו של ACI? הזכרנו כמה מעקרונות, אני אגיד בקיצור. האחד, המטרה של ACI, והמטרה של קלאסיקה בודיסטית בישראל. אמרנו שאנחנו לא מועדון, חברים, אנחנו לא מפלגה, אנחנו לא בית ספר. אנחנו אף אחד מהדברים האלה, אנחנו באים להביא לאנשים לימוד אותנטי של הבודה שיכול להביא אותם להערה וללמד אותם להעביר את זה הלאה. זה המטרה שלנו, להביא אתכם להערה ושאתם תוכלו להביא אחרים למקומות האלה. וזה כל המטרה שלנו, אין לנו שום מטרה אחרת. אמרנו גם שאנחנו מאמינים שהלימוד הזה צריך להידנתן בצורה שווה לכל אדם, בלי שום הבדלים של דת, גזע, מין, מצב כספי, השקפה פוליטית, בלי שום הבדלים. ואמרנו עיקרון שלישי, שהלימוד הזה צריך להיות חופשי, והוא צריך להינתן ללא תשלום. והוא מבוסס על נדבת ליבם של המשתתפים, אבל מי שאין לו מה לתת, גם יכול לקבל את הלימוד. ומי שיש לו לתת ורוצה לתת, צריך לתת. נקודה רביעית, איך לשמור את זה מלהסתאב? אחד האמצעים הכי טובים, זה לשמור על נדרי הבודיסטווה, ולעשות את זה מתוך המוטיבציה של בודיסטווה ובודיצ'יטה, ולפי הנדרים, לפי הכללים. אם הולכים לאור הכללים האלה, יש סיכוי שזה לא יסתאב. אני רוצה להמשיך את המניפסטו הזה. יש שתי דרכים ללמד את החומר הזה. יש דרך ללמד על פי הלמרים, שזה הדרך המדורגת לערב, וזה נקרא למרימפה. למרימפה, זאת אומרת, על דרך הלמרים. ויש דרך אחרת ללמד שנקראת צניפה. אמרו צניפה? צניק זה הגדרה. אז צניפה זה אדם שלומד הגדרות, זאת אומרת שהוא לומד יותר במדויק. אז הלמרים אמרנו זה דרך שג'צון קאפה, האנשים שבאו לפניו וגם אחריו, אימצו כדרך ללמד את הדרמה שמכיל את כל השלבים בלי לטעות ויכול להביא להערה. הדרך של הצניפה היא הרבה יותר מפורטת, והיא נכנסת לספרים המקוריים עצמם, שעליהם הלמרים מסתמך, שאותם הלמרים מאבד. התוכנית הלימוד במנזרים היא צניפה. היא מפורטת, היא לוקחת 25 שנה, הם לומדים 5 ספרים, הרבה נושאים. אנחנו פה בקורסים של ACI הולכים בדרך הצניפה. אנחנו גם כוללים למרים, אבל אנחנו עושים 18 קורסים. אנחנו נכנסים לפרטים, אז זאת הייתה בחירה שגשם מייקל עשה כשהוא תכנן את הקורסים האלה, מתוך ידיעה ברורה שזה אולי יגביל את מספר המשתתפים, וזה ידורש יותר עבודה ויותר השקעת זמן, אבל מקבלים הרבה יותר כשהולכים בצורה מפורטת, וזה מאפשר השגה יותר מהירה של המטרות, כי יש לנו תמונה יותר מדויקת של המטרה, הרבה יותר מדויקת. אז הלימודים שלנו כוללים את 5 הספרים הגדולים, זה הדולווה, זאת אומרת, הוויניה, קוד המוסר, את הלימודים של פרמנה, את הלימודים של פראג'נה פרמיטה, דרך האמצע, לימודים של אבידמה, ולמרים, את כל הדברים האלה אנחנו לומדים. זה דורש מחויבות יותר גדולה לדרך, אבל הנה הסוד, בלי מחויבות לדרך לא מגיעים לקצה הדרך. אז א', הידע היותר מפורט, מגדיל מאוד את הסיכויים שלנו לממש את הדרך, וב', זה מאפשר לנו להעביר את זה הלאה. זה מה שמאפשר לנו להמשיך את השושלת, כי אתם תהיו המורים של הדור הבא, וזה מאפשר לכם כלים להעביר את זה בצורה מדויקת לדור הבא. יש מסורות שלא מלמדים יותר מדי, הם מתיישבים ועושים מדיטציה. אתם בטח מכירים כאלה, יש הרבה כאלה. אם אתם יושבים ועושים מדיטציה ברצינות, עולות שאלות. איפה תמצאו את התשובות לשאלות האלה? אתם צריכים לקבל לימוד, כי הרבה מהתשובות הן בגדר מציאות חבויה או חבויה ביותר, ובלי הדרכה נאותה לעולם לא תגלו אותם בעצמכם. וזה בלי להקטין מערככם. עד שלא רוכשים חוכמה שמעבר, פשוט אנחנו לא נשיג את הדברים האלה. אני סיפרתי לחלק מכם שהלימוד הראשון שהיה לי עם גשם מייקל, שזה היה מקור כל חסדי, בסדנת סוף שבוע. ישבתי שם וישבה לידי אישה, וכשהוא הגיע לדבר על קרמה, ועל איך אנחנו בעזרת ההבנה של קרמה וליקוט יכולים לתפור את עתידנו בעצם, לתכנן אותו, להיות האדריכלים של עתידנו, והאישה הזאת לידי התפרצה בבכי מר, ומאוד רציתי לעזור לה, אבל לא היה לי ברור מה קורה, והיא לא כל כך רצתה לשתף, ויותר מאוחר היא אמרה, אני מתרגלת זן, ואני 20 שנה עושה מדיטציה, כל יום. 20 שנה אני יושבת מול קיר לבן, ואני מבינה שבזבזתי 20 שנה. אחר כך היא נעלמה. והיא לא באה ללימודים. עם התובנה הזאת ועם הכל, היא לא באה לקורסים. 10 שנים יותר מאוחר היא פתאום הופיעה, נראתה היום ונורא, ואת יותר מה שלומך ומה קורה, יש לה סרטן טרמינלי. אל תיפלו לנעליים של האישה הזאת. אתם מקבלים אוצר מדהים ביד שיכול להציל אתכם, להציל את חייכם ולקחת אתכם קדימה. תרכבו על זה, יש לכם ספקות בוודאי. תעבדו קשה, תלכו ללימוד, תעשו מדיטציה, תבררו את הספקות שלכם. אפשר לברר את כל הספקות שלכם. אם לא תעשו את זה, קורה לנו כולנו כמו האישה הזאת. אם לא סרטן, משהו אחר יבוא ויגמור את הסיכויים שלנו. זה אספקט אחד. אספקט שני, את ההקלטות של השיעורים שלנו, של הקורסים שאנחנו שמים על האתר, וזה לשירות התלמידים. זה לא תחליף למפגש עם הורים, זה לא תחליף להשתתפות בקבוצות. כדי שהלימוד יהיה עוצמתי בשבילכם, אתם צריכים לקבל העברה ישירה של המסורת, העברה שבעל פה, מפה לאוזן. זה מעביר את הברכה של השושלת, וזה רק עובר מפה לאוזן. אז הקלטות יש להם ערך, אבל הוא מוגבל. לכן, לצורך המשך הלימודים, על הקורסים האלה,
קורסי החזרה 16, 17, 18,
אתם רק מקבלים קרדיט אם קיבלתם אותם אישית ממורה. אנחנו נשים את ההקלטות על האתר. אבל
בתעודות שאתם מקבלים מיד כאן עבור הקורסים האלה,
צריך להיות רשום אצל מי הם שמעו את הקורס הזה. לא חייב להיות אצלי, אבל אצל אחד המורים ששמע אותו אישית. אנחנו רוצים
שיהיה לכל תלמיד
מפגש עם מורים לא רק מהאינטרנט. אף אחד לא הגיע להערה דרך האינטרנט בינתיים. זה גם לא יקרה. כי זה לא קורה בלי הברכה של השושלת, והברכה מגיעה בעל פה, מפה לאוזן. ואתם הקטע הבא בשושלת. ברגע שקיבלתם לימוד, קיבלתם את הברכה של השושלת. עכשיו זה מטיל עליכם את האחריות להמשיך אותה. כי תארו לעצמכם שכל מי ששמע את הדברים היה הולך הביתה ולא עושה עם זה כלום. אז איך זה יהיה מגיע אליכם? אתם לא רוצים להיות החלויה האחרונה שגומרת את השושלת, וקרו דברים כאלה בהיסטוריה, וזה אסון גדול. אז אתם החוליה הבאה. אז הלימודים שלנו הם צניפה, הם מפורטים, הם באים להעביר את הברכה של השושלת, וחובתנו להעביר את הברכה של השושלת. ועכשיו הנושא הבא, במניפסטו, זה איך להעביר את הדברים האלה, איך ללמד את הדברים האלה. אז למעשה, עד שהיה ACI, הלימודים האלה הגיעו למערב וטפטוף, הרבה פעמים למה טיבטים באו למערב, והם הסתכלו על אנשי מערב ואמרו, אוי, מה נעשה איתם, ולימדו די מדולל ובלי יותר מדי מושגים חלילה. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לקחת את התרופה המלאה ולהגיע לתוצאה המלאה. אז אנחנו ב-ACI משתמשים אך ורק בכתבים מקוריים, אנחנו לא מדללים אותם. כל הכתבים הם אותנטיים, הם מקוריים, הם הועברו על ידי הבודה או על ידי פרשנים שקיבלו את הידע בדרך ששלות לשבורות, ואנחנו שמים על זה את הדגש. הכתבים הם כתבים מקוריים של המדיאמיקה, של הפאמנה, כל ההוגים הגדולים של הבודיזם. אנחנו חושבים שהתלמידים מסוגלים לקבל את זה, ואין סיבה לדלל את זה, ואין סיבה לתת פחות ממה שיש, כי יש פה ידע קדוש שהוא עבר אלינו, למה לתת פחות מזה? אם אתם מלמדים, ואני מקווה שתמשיכו ללמד, אלה שכבר מלמדים ואלה שעוד לא, שתתחילו בשלב מסוים ללמד, כשתרגישו מוכנים, שתתחילו ללמד. אז זה צריך להיות הלב של הלימוד. הלב של הלימוד חייב להיות מבוסס לספרות אותנטית. אז עכשיו נכנסים לשאלה, אז איך להציג את הספרות האותנטית הזאת? כי אם אתם לוקחים את האבי דמה קושה
ומנסים
לתרגם, זה לא עניין קל. זה ספר מאוד קשה, שהוא כמעט בלתי אפשרי לקרוא לבד, למעט אנשים שהם כבר מוארים, ואתם קיבלתם אותו יחד עם הביאור של הדלאי לאמה הראשון. וגם הביאור לא עניין קל. אז הספרים האלה, כמו שהם כתובים, זה לא כמו שאתם לוקחים את הדיימן קאטר וקוראים את זה. הם קשים. אז צריך לדעת איך להציג אותם. מצד אחד אנחנו לא רוצים לוותר על המקור, מצד שני אנחנו צריכים לדעת להציג אותם בשפה שהיא שווה לכל אדם, שאנשים אינטליגנטים, כמוני וכמוכם, יכולים לקלוט את הדברים, להתחבר לדברים, להפנים את הדברים. זה צריך לבוא בשפה שלנו, לכן הדגש שלנו על העברית. אנחנו משקיעים מאמץ עצום לתרגם את הכתבים לעברית, ויש הרבה עבודה לכל אחד מכם אם אתם רוצים, יש הרבה כתבים. והם צריכים להיות מתורגמים. עכשיו אתם רואים לפעמים תרגומים גם לאנגלית עם מילים של שבת, וגם ראיתי בעברית אנשים ממציאים מילים, לוקחים מילים מסובכות, ויש תרגומים כאלה, מלאים בכאלה מילים. זה אינדיקציה שהם לא הבינו היטב את החומר. הם חיפשו מילים מסובכות, הדברים הם לא מסובכים, הדברים מדברים על החיים שלנו, והמקור הוא לא מסובך. המקור כתוב יפהפה, מדויק, נקי, פרפקט. אז כשבא התרגום והוא כזה מסובך, זה אינדיקציה שא', המתרגם לא לגמרי יתחבר לדברים, ובוודאי הקורא לא יכול להתחבר לדברים דרך המילים האלה. אז אחד העקרונות שמנחים אותנו בתרגום ובהוראה ובהנחיה, זה לעשות את זה שווה לכל נפש. זאת אומרת שאנשים יכולים
לקרוא ולשמוע את הלימוד
בשפה שלהם. הרבה פעמים אנשים מציעים לי, אולי נמציא מילה כזאת למושג הבודיסטי הזה, או מילה כזאת, אני אשאירה את זה
לאקדמיה ללשון.
אם הם ימציאו מילים שמתאימות לנו, נשתמש בהם, אבל אנחנו נשתמש במילים קיימות ובשפה פשוטה, שאנשים יכולו להתחבר לחומר הזה, וככה גם להסביר אותו. אנחנו לא רוצים הרצאות אקדמיות שבודדים מבינים אותם, כי אנחנו רוצים לעזור לאנשים. טיבטית, זה יופי אם אתם מתחברים לטיבטית, לא חייבים. חשוב שזה שפה עברית מקובלת, שפה טובה, אבל שפה שמובנת על ידי אנשים. שפה שכל אחד יכול להתחבר אליה. אתם מקבלים חומרי קריאה מתורגמים. חומרי הקריאה מתורגמים מהמקורות, והמקורות הם לפעמים לא בשפה מדוברת פשוטה. אז חומרי הקריאה הם לא תחליף לשיעור, הם מלווים את השיעור, הם הבסיס, הם הלב של השיעור, הם המקור האותנטי של השיעור, אבל הם לא במקום השיעור, הם צריכים להיות מלווים בשיעור. ועוד יותר טוב מפי מורה חי, כמו שאמרנו, כדי לקבל את הברכה של השושלת. אז יש פה ברכה משולשת. אחד, זה שהכתבים הם אורגינליים. הכתבים הם אותנטיים, הם באים מישויות מוארות, הם מכילים את האמת ואת כל האמת, והם הולכים ישר ללב. אנחנו לא ממציאים שום דבר, אנחנו לא משפרים את הכתבים האלה. אתם מכירים את הבדיחה, כשהייתה פריחה של תרבות היידיש בגליציה בסוף המאה ה-19, אז מישהו תרגם את שייקספיר ליידיש וכתבו על
הקריכה.
שייקספיר פרטיישן פרבסר, מי שמבין יידיש. שייקספיר מתורגם ומשופר. אז א', זה צריך להיות אותנטי, לא משופר, ורינפוט שהתחנן בפנינו, הוא אומר, אל תשפרו את הבודה, הבודה הוא פרפקט, הוא מושלם, אתם לא צריכים לשפר אותו. ב',
החומר
צריך להיות מוצג לאנשים בשפה שלהם, בשפה שהם מבינים, בלי מילים שהם לא מבינים, בשפה שאנשים יכולים להתחבר אליה. מכיוון שהמקור הוא מדהים. ככה גם ההצגה שלכם צריכה להיות מדהימה. לורד בודה עושה את זה. כשהם יכולים ומציינים את התכונות של לורד בודה, מדברים על הגוף של בודה, על הדיבור של הבודה, על המים של הבודה. אומרים שיש לדיבור של הבודה 60 תכונות יוצאות דופן. אחת מהן זה שהוא מסוגל לדבר לכל אדם בשפתו. כל אדם הבודה מדבר בשפתו ומתחבר אליו איפה שהוא נמצא. אז אם אנחנו רוצים להגיע לרמה של לורד בודה, פה תתחילו לתרגל. להתחבר לכל אדם בשפתו. שלישית, אנחנו רוצים להמשיך להעביר את הברכה של המסורת שבעל פה, של להעביר מפה לאוזן, של לשמוע את הדברים ממורה, ממורה חי. אתם צריכים ללכת לקבוצות וליצור קשר עם מורים ולהמשיך את השושלת בצורה כזאת. ואז זה יוצר שושלת שהיא בלתי מקוטעת מהבודה, ואז יש לכם את כל הברכה ככה, היא נמזגת לתוככם דרך המורים שלכם. וברגע שקיבלתם בצורה כזאת את השושלת, הגיע אליכם, עכשיו אחריות עליכם להעביר את זה הלאה, ללמד את זה הלאה. לעשות את עצמכם כלי ראוי, לרכוש את הידע, לרכוש את התובנות, לעשות את התרגול, שהלימוד שלכם יהיה אמיתי, שיבוא מפה ולא מפה, ולהעביר את זה הלאה. ואל תחשבו שאנחנו יותר גרועים מהמורים שהעבירו את זה אלינו. אנחנו לא פחות מההודים או מהטיבטים או מכל האחרים שהעבירו את זה אלינו. להפך, אולי. אז זה אפשרי, זה רצוי, וזה אחריות שלכם.
עם הרצילי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בלבי ירחנה ולהגישנה כגן של עדנת הערה לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה או ניתנו לך ותזכה כל בריאה בעולם שכולו טובה
בואו נקדיש.
בזכות השיחי זוהר מוכר ישלים אומנה קורך חילה בריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא עסקו בגופים נסדרתי אשר משני אלו ובכך לא עסקו בגופים מסוגים אשר משני